מה המצב? היום אנחנו דואגים לכסף שלכם, בשיחה עם יזם שהגיע הנה לביקור מולדת. אז תכף נכיר אותו. לפני שנתחיל, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט. הפודקאסט הזה מופיע גם באתר כלכליסט, ככתבת טקסט ובכלל, אז תציצו גם שם. בואו נשים מוזיקה ונצא לדרך. שלום לאייל ליפשיץ.
שלום.
מה המצב?
אחלה.
מנכ״ל ושותף מייסד בבלווין.
נכון מאוד.
מה זה בלווין?
בלווין זה פלטפורמה של בנקאות מקצה לקצה לעסקים קטנים.
מה זה אומר?
זה אומר שאנחנו לא בנק.
אוקיי.
עדיין לא בנק, אולי מתישהו.
כן.
אבל אנחנו נותנים שירותים ממש, כל מה שבנק נותן. אשראי, פקדונות, תשלומים, ואנחנו כל הזמן מוסיפים עוד ועוד פתרונות. שהמיקוד הוא בעסקים קטנים, שהיום מאוד מאוד מוזנחים על ידי המערכת הבנקאית בארצות הברית.
אוקיי, אז תכף נחזור למה בלווין? מה שם, כי מה?
סיפור. חשבנו במקור על שם שאפשר להתרחב איתו מבחינת גם סל המוצרים, ושלא יהיה יותר מדי מזוהה עם מוצר כזה או אחר, ומשהו אפשר לדנות מותג, שייצר איזו תחושה טובה עם הקהל הלקוחות שלנו, וחשבנו על ויין זה צמח מטפס.
כן.
אז עוזרים לעסקים קטנים לצמוח, ואתה יודע, כחול, השמיים הם גבול.
כן, יפה, וצבע בכלל מרגיע.
נכון.
והייטק אוהבים צבע כחול, יש הרבה לוגויים בכחול. אז איך הגעת, כאילו מה, אתה בנקאי, מה הסיפור שלך?
לא, אתה יודע, יש כזה דבר, הייתי לפני זה בהון סיכון, ואומרים שחברות, הרבה פעמים בתעשיות שמחדשים, דווקא לא מגיעים מהתעשייה. כי אלה שבתעשייה אומרים, זה לא הגיוני מה שאתה עושה. אז הרבה אנשים אמרו, מה שאנחנו עושים זה לא הגיוני בהתחלה. אז לא הייתי בנקאי. יכול להיות שאם הייתי בנקאי, סביר להניח שלא היינו עושים מה שאנחנו עושים, כי אנחנו עושים מאוד שונה ממה שהיה קיים היסטורית ומסורתית. אז זה לא הרקע שלי.
אז מה הרקע? איך התגלגלת? איך התחלת?
התגלגלתי.
מה עשית בצבא?
הייתי משק לוטר בנחל.
משק לוטר בנחל?
כן.
לוחמה בטרור, לוטר, למי שלא יודע.
כן.
ומאיפה בארץ?
תל אביב.
תל אביב? וואלה, אוקיי. אז אחרי הצבא, שירות משמעותי, מה?
לדייק, אני חצי מתל אביב, כי נולדתי בארצות הברית וגדלתי חצי בארצות הברית, אז אני...
הבנתי, אוקיי. אז אחרי הצבא, מה?
למדתי הנדסה, כי זה היה שנת 2000, ואני ראה לי גיוני ללמוד הנדסת אלקטרוניקה, כי שם עשו קשב בהייטק בשנת 2000, אז הלכתי ללמוד הנדסה באוניברסיטת תל אביב.
הנדסת חשמל, מה שנקרא.
חשמלאי, כן. אני לא יודע שום דבר בחשמל, בקושי לשנות נורה בזה.
כן.
והלכתי לעבוד בתור מהנדס אלגוריתמים בטקסס אינסטרומנטס. זה היה ב-2004. עבדתי כמה שנים.
ואז פה בישראל? במרכז שלנו בישראל?
כן.
אוקיי.
Okay. מה שהיה ב... אני לא יודע אם זה קיים עדיין. מה שהיה ברעננה.
טוב.
ואז החלטתי לחזור לארצות הברית. למדתי מן העסקים. עבדתי בייעוץ ניהולי.
רגע, איפה למדת?
באוניברסיטת שיקגו.
אוקיי. בבאס?
בוס.
בוס, כן. זה קטע, יש... זה כזה מסלול של ללמוד מקצוע מאוד טכנולוגי, לצאת לעשות MBA בחול, ואז מה, מקיצי?
כן.
אוקיי, מה עשית שם? למי עזרת? למי יעצת?
למי לא עזרתי.
אוקיי.
בעיקר לחברות או טכנולוגיה, או טלקום, או לחברות פרייבט אקוויטי שרצו להשקיע או לקנות.
אז ספר קצת לפני שנחזור למה שאתה עושה היום. מה, כאילו... למה החלטת דווקא ללכת לחברת ייעוץ אחרי לימודי מנהל עסקים? מה משך אותך בסוג הזה של קריירה?
מנהל עסקים זה מקום שאני חושב שהרבה חבר'ה שהולכים לזה, זה לשינוי קריירה. זאת אומרת, מגיעים לשם ולא יודעים לגמרי, או לא סגורים על מה רוצים לעשות אחרי זה. ללכת לייעוץ זה כאילו לא לקבל החלטה. זה המשך של מנהל עסקים, ואתה שומר על האופציות פתוחות. וזה אחלה מקום ללמוד, אחלה אנשים. לא משהו שאני רציתי לעשות לדווח ארוך, אבל זה מקום שמשאיר את האופציות פתוחות, וזה מעניין. זה הסיבה, זה כאילו לא לקבל החלטה.
וזה המקום שהיית בו? נמאס לך להיות אלגוריתמיקאי, ובא לך משהו יותר ביזנסי, יותר אנשים?
כן, לגמרי.
אוקיי. אז כמה זמן היית בנקאי השקעות? סליחה, יועץ בנקאי השקעות.
קרוב.
כן.
לא הרבה. הייתי שנה ומשהו, ואז היה לי הזדמנות לחזור לארץ. מגיע משום מקום. ולחזור ולעבוד בהון סיכון, שזה עניין אותי.
אז איפה בהון סיכון?
מה שהיה אז גריילוק פרטנרס ישראל, ולימים 83 נורת.
אוקיי, מה ארלון דינור?
כן.
אוקיי, אז עבדת איתו?
עבדתי איתו, עדיין עובד איתו.
אוקיי. כי הם השקיעו בכם?
כן.
מגניב. אז איך זה לעבוד בהון סיכון? היום כשאתה יזם. חיים טובים, באים יזמים, רוצים שתכתוב צ'קים, הם מאוד נחמדים אליך.
נכון.
אתה רק צריך להחליט כן, כן, לא, לא, ימינה שמאלה, ימינה שמאלה.
שאלה מורכבת. תראה, זו עבודה שאהבתי. אני יכול להגיד לך שעד אז, מהרבה עבודות שהיו לי לפני, זה הרגשתי שאני לומד, אבל לא אהבתי. הון סיכון באמת היה נחמד מאוד, עבדתי בזה 3 שנים.
כי מה? מה אהבת בזה?
בהון סיכון? אתה לומד הרבה תחומים חדשים, תעשיות חדשות, אתה נפגש עם יזמים, זה נחמד מאוד. אתה יודע, זה מקצוע שבו יש שילוב טוב בין איכות חיים, הכנסה טובה, עניין, מה חסר?
אז אנחנו מארחים פה, והאמת היא שבשבועות האחרונים היו כמה שותפים בקרנות הון סיכון, אבל אתה עבדת כג'וניור, נכון? לא היית מנג'ינג פרטנר.
לא הייתי שותף.
אז מה, כאילו, אתה לא דיסיישן מייקר, מן הסתם, כג'וניור, מה בכל זאת, איך העבודה שלך נראית בוא נגיד ככה, entry level פחות או יותר לעולם הזה של הון סיכון?
אז השכבה הזאת שלא מנהלים או לא השותפים, היא שונה מקרן לקרן. יש קרנות ש... מאוד מתייחסים לזה בתור ג'וניורים. איפה שאני עבדתי, בסך הכל, זה נכון שלא הייתי השותף שיושב בבורד, או חותם על ההשקעה, אבל הייתי מעורב יחסית הרבה. ובאמת מתייחסו אליי הכי שווה שאפשר בתור לא שותף.
אז ב3 שנים האלה שעבדת בקרן, איזה חברות ראיתם? מה ככה נחשפת אליו ופתח לך את העיניים ואמרת, וואי, אני חייב שהשותפים יאשרו את ההשקעה הזו.
המון השקעות. כן. ועבדתי, יש שותפה לקרן באירופה, בלונדון, לורל, שיצא לי לעבוד כזה על הקו. אז עבדתי גם בישראל וגם באירופה, והייתי מורב בכל השקעות שלהם, תכלס באותה תקופה. ואם אתה שואל אותי מה השקענו והתלהבתי, או מה לא השקענו והתלהבתי,
ספר גם וגם, מעניין.
אז אני יכול להגיד לך מה השקענו, ולימים התברר בתור הצלחה מדהימה, ולא הבנתי למה אנחנו משקיעים בזה.
אז ספר.
השקענו במרקטה, שזו חברה מדהימה, שהונפקה ושווה...
חברה ישראלית?
לא.
אוקיי.
שווה כמה מיליארדים, הייתה שווה מעל 10 מיליארד, אני חושב.
מה החברה עושה?
פתרונות של כרטיסים של סליקה. אישואים.
אוקיי, טוב. לא מכיר את המושג הזה, נראה לי, כרטיסים של סליקה.
תחשוב נגיד סקוואר, שמאפשרים לך להשתמש במנפיקים כרטיסים, הם מאפשרים את ההנפקת כרטיסים.
אוקיי, אוקיי.
כן.
אז לא הבנת איך זה יצליח, וזה בכל זאת הצליח?
לא, כי הם שינו את המודל שלהם כמה פעמים. במקור שהשקענו, המודל היה לא מעניין בכלל, אבל פשוט היזם מדהים.
הבנתי.
והוא לקח את זה למקום שזה פגע בסוף, זה הצלחה מדהימה.
אוקיי, מה עוד? או הפוך, מה פספסתם?
אתה יודע, פספסנו המון.
ספר.
זה היה כבר, אתה יודע, לפני, אני כבר בבלווין כבר 10 שנים, אז אני מנסה לחשוב מה פספסנו שהיה. כל מה שהיה הצלחות באותה תקופה, אני חושב שבארץ.
כי את הכל ראיתם.
כמעט את הכל. אני חושב שהקרן ראתה כמעט הכל, כן. אם לא אני, אז השותפים ראו.
אוקיי.
אבל אי אפשר להשקיע בכל. זה קשה מאוד לדעת בשלבים מוקדמים, מה יצליח, מה לא יצליח.
חד משמעית.
כן.
ואז מה? דגדג לך להרים משהו שלך? זה ה...
כן, גם. אתה יושב, אתה יודע, אתה יושב בשוליים, אתה רואה יזמים, זה מדבק. יזמות זה דבר מדבק.
ספר לי, אני ראיתי את זה כעיתונאי, וזה הדביק אותי במחלה הזו. אני תמיד אומר, היה לי חיידק של תקשורת. ואז נדבקתי בחיידק יזמות, וכנראה המערכת החיסונית שלי, לא משהו, אז אתה יודע.
לגמרי. אם הם, למה לא אני?
כן?
כן.
אז מה, איך הגעת לרעיון של בלווין?
שילוב של כמה דברים. הקרן השקיע הרבה בחברות פינטק, אז יצא לי להיחשף להרבה חברות פינטק, עם אחד המשקיעים מוקדמים בפיוניר, באייזטל באירופה, בהרבה חברות בתחום. אז זה קודם כל נחשפתי ולמדתי, וזה גרם לי להבין שיש אזורים מסוימים שיש בהם פערים. דבר שני, עסקים קטנים זה אזור שהיה, מאז ומתמיד אזור שמעניין אותי, לאבא שלי היה עסק קטן, לסבא שלי היה עסק קטן.
איזה?
לאבא שלי היה קליניקה של פיזיותרפיה בניו יורק משהו כמו 20 שנה, וסבא שלי היה חנות של מנורות בדיזינגוף.
מה אתה אומר?
30 שנה, משהו כזה.
אוקיי, איך קראו לחנות? אתה זוכר?
לא.
מה, היית מסתובב שם בין הזה?
סבא שלי סגר את החנות לפני שהייתי ילד.
הבנתי.
אוקיי. אבל אבא שלי, כן? אני גדלתי בסביב העסק שלו.
אז מתוך ההיכרות המשפחתית הזאת עם עסקים קטנים, מה הרגשת שחסר להם?
עסקים קטנים, אתה יודע, אנשים, יש כל מיני תיאוריות למה אנשים התחילו עסק קטן. הסיבה מספר אחת, הם רצו להיות הבוס של עצמם. והם אוהבים את המקצוע שלהם. זה בדרך כלל אוהבות, יש איזה פשן למקצוע, או לתחום, ורוצים להיות הבוס של עצמם. גם ככה היה אבא שלי, גם ככה היה סבא שלי. אחד הדברים שהם לא אוהבים, זה להתעסק עם שירותים פיננסיים. זה לא הכיף שלהם. אבא שלי לא אוהב להתעסק עם כל הגבייה של הכסף מהחברות ביטוח. הוא סיפר לי סיפורים על סבא שלי, שהיה מתעסק עם צ'קים, ועם מס הכנסה. זה לא דברים שהיה להם כיף. והשירותים שהם מקבלים מבנקים, באופן כללי, ויש כאן יריעה רחבה, כולל אשראי, די מוזנחים על ידי המערכת. זה סגמנט שהבנקים, לא רוצה להגיד לא אוהב אותם, כי אני לא חושב שיש כאן אהבה סינה, אבל זה לא סגמנט שמתעדפים אותו. וראיתי כאן הזדמנות שהתחילה בעולם של האשראי, ראיתי שזה מקום שבו, במיוחד בארצות הברית, קשה מאוד לקבל אשראי בתור עסק, וכאן התחלנו.
אז מה? כאילו נותן אשראי לעסקים קטנים.
כן.
אז בשביל זה צריך הרבה כסף לגייס, לא? גם בחוב.
נכון, אז שם התחלנו.
אוקיי.
תראה, הסיפור נהיה הרבה יותר רחב, אם בזמן גילנו שזה רק אזור מסוים, יש הרבה בעיות. אני יכול להגיד לך את כל הבעיות שאנחנו היום מזהים, אבל לחלוטין אשראי זה אחד מהאזורים האלה.
אז באת לארנון, אמרת לו, אחי, בוא תכתוב, תכתוב כמה? כמה מיליונים הוא רשם לך?
אז הם ספציפית מיליון דולר, גייסנו בסך הכל 2.5 מיליון דולר.
בסבב סיד, לפני 10 שנים.
לפני, זה היה, אתה יודע, זה לא כמו היום.
לא, זה חזר להיות היום.
כן, חזר להיות היום, זה לא מה שהיה לפני 2.
נכון. אוקיי, אז עם 2.5 מיליון דולר, מה עושים? מה הצעדים הראשונים?
אז גייסנו את זה, וגייסנו גם ונצ'ר דט, שזה גייסנו מקריאוס בזמנו.
אוקיי, ונצ'ר דט זה בעצם חוב סיכון, או חוב יזמי, או משהו כזה. יש לנו פרק כזה שעשינו במיוחד עם אחד הבנקים פה בישראל, אז שווה לכם, אם זה מאוד מעניין אתכם, לשמוע את הפרק הזה. אוקיי.
כן.
אז כמה כסף גייסתם בחוב?
1.5 מיליון.
1.5 מיליון.
כן.
אוקיי, זה לא נשמע המון בשביל...
לא.
אוקיי.
אבל זה היה להוכיח, להוכיח שיש כאן ביקוש, ובנינו את המוצר, בנינו זה מילה אולי גדולה מדי.
כן.
בנינו משהו, חלק מהדברים היו עם רוק ודבק.
כן.
ויצאנו לשוק.
ומי היו הלקוחות הראשונים? או איך מציגים לקוחות ראשונים? כאילו מה? פרסמים בפייסבוק? כאילו
כן.
מה?
פרסמנו ב, אני חושב בפייסבוק ובגוגל.
כן.
והגיעו לנו לקוחות שכולם פשטו את הרגל. כאילו אף אחד לא החזיר לנו את הכסף.
אוקיי.
או לא בשלב הראשון. היו כאלה שהחזירו כמה פעמים, ואז אחרי זה הם לא החזירו לנו. אבל למדנו. לפחות בהתחלה, אתה יודע, לקוחות בחודש-חודשיים הראשונים למדנו, ועם הזמן שיפרנו והתרחבנו.
כמה אשראים היו צריכים בממוצע?
אז בהתחלה נתנו קווים מאוד מאוד קטנים, 10,000 דולר, 20,000 דולר. משם זה השתנה המון המון המודל לאורך הזמן.
אוקיי, אז 10 שנים, והחברה איפה נמצאת היום? תספר קצת על הסטטוס.
שונה מאוד. טוב, מן הסתם הרבה יותר גדולה. אנחנו 600 אנשים היום. המרכז הוא בארצות הברית בניו ג'רזי. אני ספציפית יושב בקליפורניה, ששם יש לנו גם משרד. משרד גם בסולט לייק סיטי. משרד קטן בטקסס. מרכז פיתוח די גדול בישראל. וגם לאחרונה גם מרכז שבעיקר אופרציה ושירות לקוחות בהודו.
אוקיי. ומה החברה עושה? מעבר לאשראי, למה התרחבתם?
אז זהו, אז היום באמת אנחנו לא בנק, זאת אומרת שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם בנקים, אבל סל המוצרים הוא מאוד רחב. אז אנחנו נותנים פקדונות, עובר ושב. יש לנו מעל 750 מיליון דולר בפקדונות היום. אנחנו מלווים. מוצר שהוא התגלגל עם הזמן, אבל בעיקר היום קווי אשראי, ומוצר של תשלומים, תשלומי ספקים. זה מה שאנחנו עושים היום. ואנחנו מוצאים מוצרים חדשים, יש לנו מוצר שהולך לצאת, אני לא יכול להגיד יותר מדי, אבל עוד איזה חודש וחצי עוד מוצר. ובגדול...
אני אספר, כי אתה פה כבר.
תחשוב מה אמור להיות שהבנק נותן לך.
אני אחשוב, ואתה תגיד.
עוד מוצר של כרטיס.
עוד מוצר של כרטיס, בסדר גמור. כמה כסף גייסתם עד היום?
240 מיליון דולר באקוטי, וחוב, זה כבר סיפור שהולך ומתגלגל, בסך הכל אני חושב שאולי... אני עושה את כל מה שגייסנו ושילמנו וגייסנו מחדש, אולי מיליארד דולר בחוב.
אתם נחשבים חד קרן? יוניקורן?
לא גייסנו כסף כבר מ-2019.
מה אתה אומר?
כן.
אוקיי. זה לא אומר שאין ולואציה ב-2019.
יש, תראה, זה ולואציה בשנים אחרות, אנחנו גדלנו מאוד מאז, פשוט כן. גייסנו כסף כבר.
למה לא?
היינו רווחים בתקופה מסוימת, בזמן הקורונה, עשינו הלוואות ממשלתיות בארצות הברית, שזה היה עסק שגם תרם לעסקים שעבדנו איתם, וגם היה די רווחים.
והיום אתם כבר לא רווחים?
אז היום אנחנו מאוד משקיעים בצמיחה ובבניית המוצרים, אז היום אנחנו לא רווחים.
אוקיי. אז אם אתם לא רווחים, אתם מתישהו תצטרכו לגייס עוד, לא?
כנראה שכן.
אוקיי. אז מה, לאן אתם עוד יכולים לצמוח? כלומר, מה אמרת, בלו, השמיים מגבול, מה, איפה אתה רואה את בלו ויין?
תראה, אפשר לדבר על מה אנחנו פותרים, ואז זה ייתן לך רמז למה אנחנו בונים בו. בריאה שלנו, קודם כל אנחנו פותרים שלושה דברים. דבר ראשון, שירותים דיגיטליים לעסקים קטנים מאוד לוקים וחסר בארצות הברית, עסק קטן ממוצע, עדיין הולך לסניף פעם בשבוע.
כן.
אז אנחנו, מעבר לזה של לפתוח חשבון באינטרנט בצורה מאוד מאוד פשוטה, גם לאפשר לך לעשות כל מה שצריך לעשות בחשבון שלך אונליין או דרך המובייל, וגם לא משנוררים אותך שהבנקים שנוררים עסקים קטנים. הדבר השני, וזה יענה על השאלה ששאלת, עסק קטן היום בארצות הברית מקבל את החשבון שלו מהבנק, אבל יותר ויותר הוא צורך שירותים מחוץ לחשבון בנק. כרטיס אשראי מחוץ לחשבון בנק. אשראי מחוץ לחשבון בנק. תשלומים מחוץ לחשבון בנק. סליקת כרטיסי אשראי מחוץ לחשבון בנק. כל מה שקשור בשירותים שהם קצת יותר מתוחכמים, דורשים תוכנה, דורשים טיפה ניהול סיכונים, הבנקים בארצות הברית או לא עושים טוב או לא עושים בכלל. בראייה שלנו יש כאן הזדמנות להביא את הכל, שהכל ינוהל תחת קורת גג אחת, שפשוט יעשה חיים יותר פשוטים לעסק הקטן. זה חוזר למה שתיארתי עם אבא שלי. הם לא אוהבים להתעסק עם שירותים פיננסיים. לגרום לזה שהכל נמצא באותו מקום, קל, זמין, נוח, הכל אפשר לגשת אליו, זה בין ההזדמנות די משמעותית, וזה מה שאנחנו בונים. אז אנחנו, כמו שאמרתי, יש קווי השראה, יש פקדונות עם חשבון עובר ושב, תשלומי ספקים, אבל אם אתה מסתכל על כל מה שהיום עסקים קטנים צורכים, מחוץ לחשבון בנק, אנחנו רוצים להעביר את זה פנימה.
ויש מחשבות להפוך להיות ממש בנק, או אתה לא צריך את זה בשביל לצמוח?
היום יש לנו מעל 750 מיליון דולר בפקדונות, שזה נכון שאנחנו נעלים את זה, אבל זה יושב תחת בנק שאנחנו עובדים איתו. ויש לנו פורטפוליו שמעל 400 מיליון דולר באשראי. אז בעתיד, מה שיאפשר לנו להיות, אם אנחנו בנק, נוכל להשתמש בפקדונות כדי להלוות. היום אנחנו צריכים חוב מצד, מגורם מצד שלישי בשביל ההלוואות שלנו. באיזשהו שלב, צריך לעשות את החשבון, האם שווה לנו להיות בנק, ואז זה בא עם עודף רגולציה, אבל מצד שני, יש יתרון מבחינה פיננסית, אתה יכול להשתמש בפקדונות כדי להלוות. צריך לעשות את החשבון הזה.
כן. כמה זה מסובך להפוך להיות בנק בארצות הברית?
זה לא חוויה כיפית.
אני בטוח.
צריך לעבור...
הרבה עורכי דין הולכים להתאשר לסיפור הזה, נסתם.
זה גם זה.
ועוד כל הנתני שירותים.
כן, זה גם זה. מעבר לזה, בדרך כלל התהליך הוא שאתה צריך לקנות בנק. יש הרבה בנקים קטנים בארצות הברית, יש בערך 4,000 בנקים.
אנחנו מדברים בתקופה של לקנות בנק, זה, אתה יודע, אפשר בדולר, זה גם עובד.
כן, באופנה.
תגיד, איך, אפרופו, איפה זה תפס אותך? סיליקון ואלי בנק, פרסט בנק, פרסט ריפאבליק, סליחה.
כן.
איפה זה תפס אותך?
סיליקון ואלי בנק הוא מעבר לזה שהיה שותף שבנקאי, שאנחנו נתן לנו, הוא עדיין נותן לנו חלק מהשירותים, שאנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו. אז זה היה שאלה, האם זה ימשיך להתקיים או לא, ואם אנחנו צריכים להעביר את...
רגע, היה לכם כסף שם?
גם היה לנו כסף שם.
כמה?
מספיק.
כן?
הרבה.
מספיק בשביל שלא תשען בלילה כל הסוף שבוע הוא?
עברנו את הכסף.
אוקיי, קיבלתם את ה...
כן.
את ה... מישהו נפנף בדגל והבנתם שצריך להעביר את הכסף לפני הקריסה.
הסמנכ"ל כספים שלנו היה סמנכ"ל הבנק המסחרי ב-SVB לפני שהוא עבר לבלו ויין.
הבנתי.
אז אנחנו, לא שהיה לו איזה מידע פנים, אבל כן. אנחנו די ערים ליציבות של בנקים, וזה מה שאנחנו מסתכלים עליו, ובאופן כללי אנחנו חברה קצת יותר בשאלה. יש לנו מערכות יחסים עם כמה בנקים בארצות הברית, אז זה לא שאנחנו היינו רק ב-SVB, היה לנו שלושה בנקים שאנחנו עובדים איתם.
והיום כשיזם פותח חברה או... החברה גדלה, אתה ממליץ לו עם כמה בנקים לעבוד? מה אם, אתה יודע, כי מאזין לנו הרבה יזמים.
כן. אני חושב שלפחות שניים.
לפחות שניים.
כן.
אז שים את הביצים בכמה סלים.
כן.
כדאי. אתה חושב שיהיה לזה אפקט דומינו? כמה בנקים שקרסו יכולים להוביל למשבר פיננסי גדול?
שאלה טובה. אני לא רואה שמתייחסים לזה כרגע ככה בארצות הברית. זאת אומרת, אמור להיות הודעה על הריבית עוד מעט. אני לא חושב שהסיפור עם הבנקים ישפיע על החלטת ריבית, אז כנראה שלא מסתכלים על זה בתור סיכון משמעותי למערכת. מצד שני, אני חושב שספציפית העובדה ש-SVB, לפחות SVB שהכרנו, כבר לא קיים יותר, יהיה לזה השלכות. כי אין הרבה, זאת אומרת, לא קיימת עוד חיה כמו SVB, מבחינת אשראי לסטארט-אפים, מבחינת התמיכה לסטארט-אפים, ולא ברור איך זה יתקיים תחת First Citizens, ואם לא יהיה גישה לאשראי כמו ש-SVB הייתה נותנת, אז כן, זה ישפיע לפחות על האקוסיסטם של סטארט-אפים.
ואם אנחנו מדברים על האקוסיסטם, אתה באקוסיסטם של פינטק, ועד לפני כמה שנים זה היה התחום הכי חם, ובטח, אתה יודע, נהנית מההייפ הזה. איך אתה מסביר את זה שכבר לא כזה סקסי לפתוח סטארט-אפ בפינטק?
אני רוצה לחשוב שזה עדיין סקסי לפתוח.
אוקיי, אבל אתה יודע שזה לא בהייפ כמו שהיה.
אנחנו גם את בלו-ויין, אנחנו כבר 10 שנים בסיפור פה, ראינו את הסייקלים, עולה, יורד, אז זה משתנה. בסוף אני חושב שכל עסק פה, כל סטארט-אפ שאתה בונה פה, שמייצר ערך ללקוחות שלך, ויש כאן מודל פיננסי חזק, ייצר ערך.
כן.
פינטק, אני חושב שאיפה שמבלבלים, זה המון המון תעשיות, פינטק. כן. אתה יודע, קודם כל, תבדיל בין פינטק, שזה לשרת ישירות סגמנטים, כמו צרכנים, עסקים וכו', לבין למכור פתרונות טכנולוגיה לבנקים ולחברות פינטק. קודם כל, זה כבר שני דברים נורא נורא שונים. וגם מעבר לזה, גם בעולם של לשרת ישירות צרכנים או עסקים או חברות, קריפטו, לעומת אשראי, לעומת בנקאות, לעומת תשלומים, זה דברים נורא שונים.
השקעות.
השקעות, נכון. ואני לא, אתה יודע, אני כן מדבר עם משקיעים, אני בקשר עם משקיעים, הם לא רואים פינטק בתור יריעה אחת, זה לא דבר אחד. אז כאילו, זה שאתה אומר פינטק אולי לא סקסי, אז אני, תסלח לי שאני קצת חולק.
אז ספר לי, נניח אני היום יזם מתחיל, וממש בא לי על התעשייה הזו, באיזה אזורים אתה חושב עדיין חסרה חדשנות? או אם היית היום במקום שבו היית לפני 10 שנים, איפה אתה היית מסתכל כדי להקים משהו חדש?
אני חושב שעדיין באזורים של ניהול סיכונים, ובעיקר בפרוד ואונליין פרוד, עדיין יש שם הזדמנויות. ואני חושב שבאזורי של תשתית יש יחסית הרבה הזדמנויות עדיין, ואגב, רואים כן השקעות בתחום הזה בפתרונות תשתית.
מה זה אומר תשתית?
בסוף, גם בנקים וגם חברות כמונו, אנחנו לא בונים הכל. ואם זה איך מחזיקים את המידע, או הברזלים מתחת, העברת כסף, תשלומים וכו', יש שם הזדמנויות. ואם אנחנו מסתכלים 10 שנים אחורה, אנחנו בנינו הרבה דברים בלו-מיין, שאם היו חברות שהיו בונות אותם, או שהיו נותנות לנו את הפתרונות, לא היינו בונים בעצמנו.
כן. והיה שווה לכם לשלם את כמה שלא צריך בחודש, בשביל לעשות אאוטסורס על דבר הזה.
כן, לגמרי.
אוקיי. אתה חי בעמק הסיליקון.
נכון.
פלו אלטו, נכון? כן. זה כאילו המרכז. למה דווקא שם? מה היה מתבקש אולי שתגור בניו יורק? כי התעשייה הפיננסית נמצאת בניו יורק, אז למה פלו אלטו?
כשקיבלנו את ההחלטה, אז אתה יודע, לא ידענו איפה אנחנו נהיה עוד 10 שנים. אמרנו שנהיה עוד 10 שנים.
כן.
בזמנו היה מחשבה שמאוד חשוב לנו האיקוסיסטם של חברות תוכנה שמשרתות עסקים קטנים, והיו יותר מזה בוואלי, ובקנות גם ברמה אישית. רציתי, אני נשוי עם 2 ילדים, אשתי עובדת באפל, וזה הסתדר לעבור לשם, וחשבנו שזה מקום טוב לגדל ילדים.
זה מקום מדהים לגדל ילדים, אבל זה מקום משעמם. אוקיי? 8 בערב, לא קורה כלום. הכל מתחיל להיסגר לאט לאט, אכלת ב6 בערב באיזה מסעדה, נגמר הסיפור.
100%, אני איתך.
ואתה מתל אביב בבקור.
נכון.
אז מה, איך החיים?
מקום מצוין לעבוד נורא קשה.
כן.
כי אין לך שום הסחות דעת, אתה מוקז בעבודה.
יש הרבה טבע מסביב.
לא איש של טבע, זה בעייתי.
וואה, אז בכלל.
כן. זה מקום נוח, אבל זה לא מקום שאנחנו נשאר בו לנצח.
ויש גם קהילה ישראלית מאוד תומכת ומאוד גדולה ומאוד חזקה. אז ספר לי קצת על הקהילה הזו.
תודה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אני מרגיש מאוד נוח בארצות הברית. אני בן 45, ומתוך 45 שנים האלה גרתי 20 שנה בארצות הברית, כולל הילדות שלי, כאילו חלק גדול מהילדות. אני מבין בבייסבול, בפוטבול, אני יודע לדבר את הסמול טוק, ועדיין כל החברים שלנו ישראלים. אז אנחנו לגמרי, זה איפה שאני מרגיש בבית מבחינה חברתית, כן, יש קהילה מאוד גדולה של ישראלים באזור שלנו.
כן, בערכות בין 30 ל-40 אלף ישראלים, ויש ערכות גם קצת יותר גבוהות וגם קצת יותר נמוכות, אבל פחות או יותר זה המספר, ואנשים שנמצאים חזק גם בקורפורטס וגם ב-VCs וגם בסטארט-אפים. איך היית מגדיר את הקהילה הזו?
היא קהילה, אני חושב שקודם כל מה שקיים בסיליקון ואלי, שלא רק בקהילה של הישראלים, היא קהילה מאוד הומוגנית. Mm-hmm. אתה יודע, אתה, מה ששונה בארץ, שאתה גר בארץ, ואתה יודע, יש לך נגיד אספת הורים של הילדים שלך וכזה.
כן.
אז יש עורכי דין, ויש רופאים, ויש אומנים, ויש כל מיני דברים כאלה. שם בסיליקון ואלי, במיוחד פעלו אלטו, כולם בטק. כולם או ב-VC או בטק, כאילו אין גיוון, כולם לובשים חולצות של החברות שלהם,
כן.
זה כאילו אותו דבר. אז גם, אתה יודע, גם בקהילה של הישראלים, אתה יודע שמצד אחד זה, זה קל להתחבר, כי זה מאותו סגנון, כולם כן. או יזמים או בהייטק או כזה,
ויש המון יש כמה משותף. פוסט-דוק בסטנפורד, אבל חוץ מזה, נכון. אני ממש במיעוט.
נכון, אבל אתה יודע, מרגישים כולם שהם, פה בצורה רגעית.
כן?
לא לנצח, כן. כולם מדברים על מתישהו נחזור. אז עוד שנתיים.
האמת היא שהקורונה החזירה המון המון ישראלים מכסיליקון. גם חבר'ה שהיו מאוד בולטים ובתוך הקהילה. יש מחשבות כאלה? לעבור חזרה לארץ או משהו כזה?
כן.
ואתה חושב שאפשר לנהל גם חברה גדולה מישראל? למרות שהיא לא הוקמה בישראל?
אני חושב שיותר אפשרי, אתה יודע, זה הניסיון שלי, אני לא יודע להכליל לכולם. יותר אפשרי שהחברה יותר גדולה, ויש שדרת הנהלה, מאוד קשה לבנות את זה בעיניי, לבנות את זה לגודל הזה מישראל.
כי מה?
בשלבים הראשונים, מעבר לעובדה של להביא טלנט חזק בתור סמנכלים, ולבנות שם שדרה ניהולית, מאוד קשה שאתה יושב בארץ, לעומת שאתה שם, ואנשים רוצים לשבת ליד המנכ״ל.
כן.
אז זה קשה.
וגם לשבת ליד המשקיעים, כי קרנות ההון סיכון הגדולות נמצאות בעמק הסיליקון.
אז זה כבר פחות לדעתי. גם אפילו המשקיעים שלי, המשקיע שהשקיע בנו למשל ממנלו ונצ'רס עבר לניו יורק.
אז גם הוא השתעמם?
כן, הוא צעיר, אז החליט לעבור לניו יורק. אני חושב שבקטע של המשקיעים פחות אולי דורשים את זה היום.
כן.
אני יותר דווקא מתכוון לעובדה שאני חושב שקשה לבנות את זה אם אתה לא שם בשלב הראשון. ולגבי חזרה לארץ, אנחנו כן רוצים מתישהו לחזור לארץ. אין לי כאן אשליות, אני אומר שאני צריך להיות על הקו. וזה יותר קל אולי שהילדים שלי יותר בוגרים, יש איזה מחיר. השאלה היא, כמה זמן אני מוכן לשלם את המחיר הזה?
ואמרת שרוב החברה נמצאת בניו ג'רזי.
המשרד הגדול ביותר שלנו בניו ג'רזי, אנחנו די...
איפה בניו ג'רזי?
ירגותי, בג'רזי סידי.
אוקיי, ממש מעבר להדסון, כן. בטח רואים גם את המגדלים מהצד, מאיפה שהמשרדים שלכם.
צוחקים שעדיף להסתכל על ניו יורק, מלהסתכל על ניו ג'רזי.
כן, יש בזה משהו. אז בהסתכלות כללית כזאת על ה... בוא נגיד ככה, יש פשפר בהייטק הגלובלי, יש דברים ספציפי גם שקורים בישראל, איך אתה רואה את זה? לאן זה הולך?
אני חושב שיש היום הרבה יותר הסתכלות והרף עלה מבחינת המודל העסקי. זאת אומרת, קודם, הצמיחה מסחה את הכל. צמחת מהר, זה לא חשוב אם המודל עובד, מתי אתה תהיה רווחי, האם זה הגיוני בכלל. היום זה כבר לא ככה. היום מסתכלים על זה. זה לא אומר שלא משקיעים, זה לא אומר שאין הזדמנויות, אבל אתה יודע, אולי הדרך הנכונה להגיד את זה, זה חזרנו לנורמליות. עכשיו, יכול להיות שיש כאן איזה תיקון יתר, וזה מתישהו זה, בסוף הכל חוזר להיות איפשהו בממוצע.
כן.
אז זה השתנה. כבר 2021, אני חושב שזה היה היוצא דופן, לא איפה שאנחנו נמצאים היום. אתה יודע, היום מתארים את זה בתור משבר. לדעתי יש יותר משבר, כי יש פער בין מה שקרה בין 21, במיוחד בגיוסים, ואנשים גייסו באבלואציות שלא קשורות לכלום, והם פוגשים את המציאות. והפער הזה שקיים, זה מה שיוצר את המשבר. בסוף, אתה יודע, זה יצטרך לפגוש אחד את השני.
ועם כל המשבר, יש גם פריחה טכנולוגית מאוד מאוד גדולה. איזה תחומים, עזוב פינטק, מסקרנים אותך, מגניבים אותך, מעניינים אותך?
זה יהיה נורא נדוש, אבל Generative AI, זה מן הסתם, כולם מדברים על זה, וחושבים על זה, איך לשלב את זה גם בחברה שלנו, איך לשלב את זה.
אז איך זה יכול להתחבר לחברה כמו שלכם, או בכלל בפינטק?
יש את הדברים שהם די טריוויאליים, כמו איך לשפר שירות לקוחות ואופרציה, והרבה דברים שאתה עושה היום בצורה פחות אפקטיבית, אתה יכול לשמש בטכנולוגיה הזאת, פשוט לייעל את המערכים שקיימים צריכה, ולגרום להם להיות גם יותר אפקטיביים, וגם לתמוך בלקוחות בצורה טובה יותר.
כן.
אז זה, אתה יודע, הרבה מדברים על זה, אני לא חושב שכאן זה משהו שהוא צריך למתוח את הדמיון כדי לחשוב איך זה יכול לעזור, אבל מעבר לזה אפשר לחשוב על איך זה משפר את החוויית מוצר ללקוחות, ושם אני לא יכול להגיד לך שיש לי איזה משהו בראש ספציפי שככה נעשה או אחרת, אבל אפשר להתחיל לדמיין איך זה יבוא לידי ביטוי.
אין לי ספק שבעולם ההשקעות, לשאול את הבוט, תגיד מה, איפה, מתי למכור, מתי לקנות, את מי שם בטוח יש הרבה מאוד מקום לג'נרטיב AI.
אני מסכים.
מדהים, אוקיי, אז נראה לי שהיה כיף, לא?
לגמרי.
אז עד כאן, תודה רבה, היה ליפשיץ. ועד כאן 30 דקות הפחות. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אהבתם את הפרק הזה? תחזרו אחורה לכמה פרקים שעשינו עם אנשי פינטק. בואו נמליץ על פרק עם יובל טל, המייסד של פיונר, שככה הוא כבר לא שם, אבל תמיד מעניין לשמוע מה יש לו להגיד. עשינו את זה לפני ככה איזה תקופה, אז תאזינו לזה. אם אתם אוהבים את הפרקים, תנו לנו 5 כוכבים, תמליצו, תשתפו, ואנחנו מבטיחים להיות כאן עם התוכן הזה גם בשבוע הבא. עד כאן, ביי ביי.